פרשת העקידה, זו סוגיה מרתקת בפני עצמה. מי שישים לב אחר כך יגלה שעד להגעתו של המלאך האומר אל תשלח, כל הפרשה היא בשם אלוהים של מידת הדין. מהגעתו של המלאך עוברים לשם השם. מלאך השם פונה ואומר אל תשלח. רמב"ן מנסח את זה פה ובהמלאך הגואל אותי בפרשת ויחי, שהאלוקים זאת העקידה, ושם השם זו המניעה מן העקידה. זו התייחסות מאלפת בפני עצמה, לא ניכנס אליה. אבל לסוגייתנו, מה זה השם יראה? איך השם הזה מתחבר לכל הפרשה? רש"י אומר במקור 6, השם יראה פשוטו כתרגומו. השם יבחר ויראה לו את המקום הזה להשרות בו שכינתו ולהקריב כאן קורבנות. כאן השם יראה להקריב קורבנות, שעם ישראל יקריב פה קורבנות אליו. זה הר המוריה. ומדרש אגדה מוסיף רש"י, השם יראה עקידה זו, את מה השם יראה? זה הדיון ברש"י. לפי הפשט, השם יראה לעצמו, יראה זאת אומרת, יראה השם וישפוט. יראה לעצמו, יבחר לעצמו לקחת את המקום הזה כמקום הקורבנות לעתיד לבוא, שכאן יוקם בית המקדש. היא הפירוש השני, השם יראה את מה שנעשה פה. זה מדרש האגדה. כשרש"י נדרש למדרש האגדה, ואז מפי מדרש האגדה זה רק נגמור אותו, השם יראה הקידה זו לצלוח לישראל בכל שנה ולהצילה מן הפורענות. כדי שיאמר היום הזה בכל הדורות הבאים בהר השם ייראה הפרעה של יצחק צבור ועומד לכפרה. כשעם ישראל תהיה חליל הפורענות, תיזכר לו הקידת יצחק כדי למנוע אותה מן הפורענות. כשרש"י נדרש למדרש אגדה זה מפני שקשה לו משהו בפשט. מה הקושי שלו בפשט להסביר השם יראה ויבחר את המקום הזה להקרבת הקורבנות? אין קשר בין זה לבין העקידה. לא השם יראה את העקידה, אלא השם יראה ולא כתוב מה, יראה לעצמו לבחור את המקום. לכן נדרש רש"י למדרש האגדה, השם יראה את העקידה כדי לסלוח. ואיך תתבטא הסליחה? הרי זה לא כתוב בפסוק. הסליחה תתבטא בזה שהשם ייראה ויכפר לישראל. כך מדרש האגדה. אבל לפי הפשט, זה החידוש שמבקש אברהם בסופה של העקדה. מה שאברהם מבקש, עוד רגע נראה מה הקדוש ברוך הוא נותן. מה אברהם מבקש? שיהיה כאן בית מקדש. שכאן יהיה מקום הקרבת קורבנות. זה התוצר של פרשת העקידה. זאת הבקשה של אברהם בסופה של הפרשה. השם יראה ויבחר את המקום הזה להשרות בו שכינתו ולהקריב קורבנות. אם אנחנו היינו מתבקשים לענות במילה, במשפט, ביותר ממשפט, על המסר של העקידה, על הרעיון של העקידה, אני לא חושב שהיינו מגיעים. זה שתוצרה של העקידה הוא שיהיה מקום שבו תשרה השכינה ויוקרבו הקורבנות. זה דבר גדול בפני עצמו. אגב, קורבנות הוקרבו לא רק בפעם הזאת. נוח כבר הקריב קורבנות. קין והבל הקריבו קורבנות. אברהם אבינו הקים מזבחות. עוד לא הקריב קורבנות, אבל כבר הקים מזבחות. מה קרה כאן בפרשה הזאת? אנחנו ממשיכים ברצף של השאלות. עוד רגע נחזור לכל. ויקרא מלאך השם אל אברהם שנית מן השמיים. ויאמר, בי נשבעתי נאום השם. יען אשר עשית את הדבר הזה ולא חסכת את בנך את יחידך. כי ברך אברכך. והרבה הרבה זרעך ככוכבי השמיים. וכחול אשר על שפת הים, וירש זרעך את שער אויביו. זו ברכה נפלאה יש רק קושי אחד, שאולי מתעלמים ממנו קצת. הכל כבר נאמר לאברהם לפני. כבר נאמר לו שהקדוש ברוך הוא יברך אותו כעפר הארץ. כבר נאמר לו שהוא יברך אותו ככוכבי השמיים. שניהם נאמרו בפרשה הקודם. בפרק י"ג ואחר כך בברית בין הבתרים בפרק ט"ו. שתי הדוגמאות האלה של כוכבי השמיים ועפר הארץ עם כל מה שאנחנו דורשים על העפר ועל השמיים כבר נאמרו. אז אני עוד לא מבין בדיוק את הניסיון, צריך להבין את זה עוד רגע. עוד לא מבין בדיוק מה בדיוק התגלה אתה ידעתי, וזה צריך לדעת. עוד לא מבין בדיוק מה מבקש אברהם לעשות מהניסיון הזה, השם יראה. אבל עכשיו אומרים לי מהי הברכה, אני בכלל לא מבין. הרי זה כבר נאמר בפרשה הקודמת, בפירוט. נאמר לו שהוא יהיה ככוכבי השמיים, ונאמר לו שהוא יהיה ככל אשר על שפת, הכל נאמר. מה נתחדש? והתברכו בזרעך כל גויי הארץ עקב אשר שמעת בקולי, זה כבר נאמר בהתחלה, בהתחלה, שכל גויי הארץ התברכו באברהם. עוד מעט נגיע לפסוק האחרון. הרמב"ן אגב מנסה לתרץ את השאלה האחרונה, שהיא שאלה מאוד קשה במקור 7. הרמב"ן כדרכו, בלי להגיד את השאלה, עונה את התשובה ותוך כדי זה מבהיר את השאלה. יען, בעצם אפילו אומר את השאלה מפורש, יען אשר עשית את הדבר הזה, רמב"ן, גם מתחילה הבטיחו כי ירבה את זרעו ככוכבי השמיים וכעפר הארץ. מתחילה, הוא אומר מפורש את השאלה. אבל אתה הוסיף לו, כאן חשוב מאוד, יען אשר עשית המעשה הגדול הזה, של עקידת יצחק, שנשבע בשמו הגדול, ושירש זרעו את שער אויביו, זאת ההבטחה. וכאן העיקר, והנה הובטח לו, שלא יגרום שום חטא שיכלה זרעו. רמב"ן מאוד מאוד חשוב. או שיפול ביד אויביו ולא יקום, זאת התוספת. התוספת היא וירש זרעך את שער אויביו, זאת אומרת אותן ברכות שאני מברך אותך עכשיו, כבר בירכתי אותך בפרשה הקודמת. אבל אף פעם לא גיליתי לך שהן בלתי מותנות בשום עניין ודבר. שום חטא לא יגרום לביטולה של הברכה של הרבה הרבה זרעך כעפר הארץ וכחוכבי השמיים. נצח ישראל לא ישקר, זאת ההתחייבות פה. והנה מסיים הרמב"ן, זו הבטחה שלימה בגאולה העתידה לנו. הביטוי הבטחה שלימה ברור עכשיו. שלימה לא מותנה. לא בלתי ניתנת לדיון, לערעור. שלימה בגאולה העתידה לנו. רמב"ן חשוב, יפה מאוד. אבל צריך להבין, רמב"ן פירש לנו עכשיו פירוש מלא למה החידוש בברכה כאן. באמת הברכות נתברכו כבר בפרשת לך לך. עכשיו הוסיפו וירש זרעך את שער אויביו, זאת אומרת, גם אם תראה שיש מצבים שאתה נופל, זה לא יתמיד. בסופו של דבר, גם אם יגרום החטא, גם אם יהיה מצב של חטא נורא, שזכות אבות תמה קוראים לזה בגמרא, שאין כבר מספיק זכויות כדי להגן בפני החטאים, כי לא עלינו הם רבים כל כך, גם אז ההבטחה היא שלימה בגאולה העתידה. ככה רמב"ן מסביר. השאלה שצריך להבין היא עכשיו תוכנית. רמב"ן פתר את הבעיה הפרשנית, אבל נשארה שאלת התוכן. איך העקידה מביאה את זה לידי ביטוי? כלומר, על פי הרמב"ן, הברכה שבאה בעקבות העקידה, היא שכל הברכות שנתברך אברהם עד עכשיו אינן מותנות. זה מה שאומר הרמב"ן. מדוע? מה קרה בניסיון? איך הניסיון הזה גרם לברכה הגדולה הזאת של ההבטחה השלימה בגאולה העתידה לה. שאלה אחרונה בפרשה הזאת, ישוב אברהם אל נעריו, ויקומו וילכו יחדיו אל באר שבע, וישב אברהם לבאר שבע. לא שאלנו פעם שעסקנו ביצחק אבינו, איפה יצחק? אברהם שב אל נעריו, זה חשוב מאוד. אנחנו זוכרים שכשאמר להם אברהם לנערים, שבו לכם פה עם החמור, הוא אמר להם גם ואני והנער, ואני והנער נלכה עד כה, ונשתחווה, ונשוב עליכם. שם רש"י אמר שהוא נתנבא. אז כמובן אין הכוונה נתנבא, היה מודע לנבואה וממילא פג הניסיון. אז מה הניסיון? תראה עוד לפני העלייה להר. אבן עזרא אגב, זה סוגריים. אבן עזרא אמר שם, זה אבן עזרא קלאסי, שלמה נאמר שם, ונשתחווה ונשובה עליכם? הוא רצה להגיד באמת בלשון יחיד, ואשובה. אבל אם הוא היה אומר כך, יצחק היה בורר. אז לכן זה הלשון של אבן עזרא. שלא יברח יצחק. לכן הוא אמר, ונשתחווה ונשובה. אבן עזרא לא מבקש להוציא כאן את כל, את כל העוצמה, גם הוא יודע שיצחק לאט לאט מבין את העסק. אבל כולנו מבקש לתת לנו כאן איזה מין מינון פסיכולוגי נפלא להעברה של האב לבן את המהלך. עוד מעט יצחק ישאל, אבא איה עשה לעולה, ואז הוא ייתן לו עוד רמיזה. אלוהים יראה לו עשה לעולה בני. לא שלא יברח במובן של יברח, הוא יכול לברוח גם מהמזבח. אלא איך מעבירים את המסר, איך מפנימים את זה. רש"י כמובן לא קיבל את שיטת אבן עזרא, כמו רוב הפרשנים, כמו חז"ל מיד במקום, כי הם הרגישו שיצחק יודע בדיוק מה הולך להיות כאן בפרשה. זה כמו שנראה בפרשה. אבל הזכרנו פעם, יצחק אומר, איה עשה לעולה, הוא לא מבקש שום תשובה גיאוגרפית השם. זה בדיוק כמו בתחילת הפרשה, שהמלאכים שואלים את אברהם, איה שרה אשתך. הם יודעים בדיוק איך. וכמו שהקדוש ברוך הוא שואל אייך, וכמו שהקדוש ברוך הוא שואל אי הבל אחיך, כמו שהנביא שואל ואיה אלוהי חמת וערפד יקומו ויושיעו. השאלה של יצחק היא שאלה הרבה יותר גדולה, אבא אנחנו הולכים עכשיו לשחוט ולהישחט. איך מסבירים את זה? ואבא עונה לו, דבר אחד אני, אתה בני, אני אביך, הנני בני, ואלוהים יראה. לא יודע. אבל אני עוזב את זה. התופעה של חזרתו של אברהם לבד, גם היא מחייבת עיון וחצי הזה של פרשת העתיד. יונתן בן עוזיאל מפרש, במדרש פלאי, מקור 9, ודברו מלאכי מרומא יד יצחק, והובילוהו לבי מדרשא דשם רבא, והבת המן תלת שנים. באמת אמר יונתן בן עוזיאל, אני חיפשתי את יצחק בפסוק, והוא לא שב אל נערה. והמדרש מלמד, מדרש שצריך להבין אותו, יצחק עוזב את המערכה והולך לשלוש שנים לבית מדרשו של שם הגדול. אוהלי שם ועבד. שם בבית מדרשו של שם הוא ספון שלוש שנים, כדי לזכור על פי חז"ל את השנים, יצחק בן 37 על פי חז"ל בזמן העקידה, שלוש שנים זה בדיוק עד הזמן שבו הוא ייפגש עם רבקה, בן 40 שנה בקחתו את רבקה, ואז הוא בהו יום עטב אברהם לבת ולימוי, וישוב אברהם באותו היום אל נעריו, וקמו ועזלו כחדה לבירא דשבע, ויתב אברהם בבירא דשבע. באמת רק אברהם חוזר. אני מבקש להתחיל את הכל בעיון בשאלה הקשה ביותר מכל אלה שהזכרנו. כל הפשטנים עסוקים. אתה ידעתי כי ירא אלוהים. מה קרה עכשיו? רש"י ניסה לענות, ראינו במקור 2, נחזור אליו רגע. אתה ידעתי, אני לא עכשיו ידעתי, אני ודאי ידעתי תמיד. אני הקדוש ברוך הוא, לא התחדש לי כלום. אלא מעתה יש לי תשובה להשיב לשטן ולאום. תקשינו מבחינת העברית, רש"י קשה מאוד, ידעתי פירושו, אני יודע, לא אני מודיע לאומות. החזקוני מנסה להסביר את רש"י במקור 3, למרות שהוא לא מזכיר את רש"י. הוא שואל בעצם את השאלה, אתה ידעתי מקור 3, הכל גלוי לפניו. זאת השאלה בשלוש מילים. הכל גלוי לפניו, אז מה זה אתה ידעתי כי ירא אלוהים אתה? אלא פירוש, אתה הודעתי. כמו ידעתיך, טוב, אז הבנו כבר את הודעתי, אבל זה לא מסתדר. הרחיזקוני, כמו ידעתיך בשם. הוא מביא עוד דוגמה. שתרגום שלהם לשון גידול שם. שמשה רבינו בנקרת הצור אומר לקדוש ברוך הוא, וידעך בשם, ידעתיך בשם, הוא אומר, אני מבקש לגדל את השם שלך, בהפעיל ולא רק אני רוצה לדעת. ולכן אומר החזקוני, אפשר להבין את המושג ידעתי גם בצורה שפועלת החוץ. עדיין קשה וחלק גדול מן הפרשנים ממשיכים ומקשים פה גם על. מרתק פירושו של ספורנו. אם כי אני לא ארצה עכשיו ללכת בדרך הזאת. חז"ל ודאי לא הלכו כך, נראה מרוחק. אבל הפירוש הוא נפלא מבחינה פשטנית. ספורנו אומר, אתה ידעתי? ובכלל לא מדבר רק הקדוש ברוך הוא. פירוש נפלא. הרי מי הדובר? בפסוק שבדיוק, מלאך השם. מה כל הדיון לפני העקידה? הדיון הלא מופיע לפנינו. הקדוש ברוך הוא אומר שהוא הולך לנסות את אברהם. הקדוש ברוך הוא עכשיו לא מתערב. פתאום בא המלאך ואומר, אתה, אני ידעתי שאתה באמת ירא אלוקים, לא כי לא חסכת את בנך, את יחידך ממני, מהקדוש ברוך הוא, אלא אתה ירא אלוקים כי לא חסכת את בנך, את יחידך, הקדוש ברוך הוא, ולכן אתה ירא אלוקים ממני. ממני, כלומר מהמלאך. כך מסביר ספורנו, נראה במקור 4. אתה ידעתי? אני המלאך ידעתי שבדין יגדילך האל על מלאכיו. כאומרם ז"ל, גדולים צדיקים יותר ממלאכי השרת. ממני? לא ממני לא חסכת, אלא ממני אתה ירא יותר ממני. שאני מלאך, ואתה ראוי למעלה יותר ממני. טוב, אז לפי הספורנו זה פשוט מתנתק מהעניין של הזו, השאלה נכון. אבל חז"ל לא לומדים. כאן אני יודעתי מתחיל כל המהלך, שאולי הוא מהפכני קצת בהתחלה, אבל נדמה לי שהוא שיא הניסיון. לי נדמה לעניות דעתי שמותר ואולי צריך לפרש אתה ידעתי כי ירא אלוהים אתה פירושו אתה בשלב הזה בניסיון שהוא שיא הניסיון. אני רוצה לטעון את הדבר הבא, אני אומר אותו מראש. שיא הניסיון לעניות דעתי הוא לא העלייה להר, לא העקידה, לא ההליכה לשחות, נשמע מוזר, אלא ההסכמה הפנימית להוריד את יצחק מהמזבח. זה נראה פלאי, וזה שיאו של המזבח. יותר קשה מהכל. נלך עם זה לאט. נציב, בפירושו בהעמק דבר, לא הולך בכיוון הזה, אבל הוא שואל שאלה אחרת גם. נציב אומר, אברהם הוכיח את יראת אלוהים בהרבה דברים יותר גדולים מעקידת יצחק. אני יודע שעל פניו נשמע מוזר. אין קשה יותר מעקדת יצחק. אבל הרי מה אומרת עקדת יצחק? לפי המחשבה הראשונה של אברהם, לפני הבשורה האלוקית, שאין כדבר הזה אצלנו לעקוד, כלומר לשחוט. טעית בטרמינולוגיה, לא הבנת. אבל לפני ההבנה, כל עוד הניסיון הוא אני הולך לשחוט. העלה הוא שם לעולה. נציב שואל שאלה מאוד גדולה, אני אומר אותה בישוני, עוד רגע נראה אותה בפני. אם יראה פירושה פחד, לא נשווה את הדברים להבדיל למלך בשר ודם. בא מלך בשר ודם אל אב, ואומר לו במצוות המלך הרוג את בנך. והאדם הזה יודע שאם לא כך, הוא הורג אותו ואת בנו. ועלינו פעם אחת, עם ישראל נתקל בזה. הדבר הקשה ביותר שיכול להיות. הפחד מהמלך בשר ודם היכול לעשות את זה, והיכולת בידו, הוא עומד לעשות את זה. אתה יכול להיות שזה מה שהוא צריך לעשות עכשיו. אומר הנציב, זו בחינה עצומה, זה דבר קשה. למה זה מעיד על יראת אלוקים יותר מן הכל? הנציב טוען טענה שעל פניה נראית קשה מאוד. נראית הדברים במקור עשר. כי יראה אלוהים את. זה המאמר נפלא. והלא כבר נודע. סליחה. והלא כבר נודע אפילו לכל אדם אשר אברהם היה ירא ואוהב את השם על צד היותר אפשר. אז בהתחלה שואל הנציב את השאלה שכולנו שאלנו, אז מה עכשיו מתחדש? אתה ידעת. זו השאלה הראשונה. עכשיו הוא בא ושואל את השאלה המהותית. ועד רבה. מזה המעשה לבד? לא יהיה הוכחה חזקה על שהוא ירא תמיד את אלוהים. אחר שבידו של האלוהים להמית גם בלי הקרבת אברהם. והרי מלך בשר ודם, אם יגזור על אדם לשחוט את בנו, אפשר להתעקש בזה. אחרי שיודע שביד המלך להמית את שניהם האב והבן. אלא עניין הניסיון היה בשני דברים. האחד, ועכשיו מברר הנציב רק את האחד. שאם מלך ציווה על אדם הדיוט שאין לו הכרה ודברים עם המלך, לשחוט את בנו, שיטה, שאין לו מה לעשות, פשוט, מה הוא יכול לעשות? כי אם להילך ולעשות כדבר המלך. אבל אם יאמר לאוהבו אשר רגיל עמו הרבה, הוא תמיד מדבר איתו. הוא כל היום נפגש עם המלך, עם האוהב הזה. לעשות דבר נפלא, מופלא, מוזר, משונה כזה. שיטה שלא יתאפק מלשאול את המלך, מדוע? ואיך? ואולי ישנה הרצון. כך היה אפשר באברהם שהיה אוהבו של הקדוש ברוך הוא. הוא מצא לי בו לבקש על סדום הרבה. הנה בבוא לפניו גזירה כזו על בנו שהוא כנפשו, לא דיבר מאומה. והלך ועשה בלי שום שאלה. בלי שום שאלה והתמהמהות. ואין זה כמו שהיה אוהב נפלא, רק היה עליו פחד השם כמו אחד האדם. ובדבר שנוגע לנפשו, לא דיבר מאום. מה שאצלנו זאת קושייה, אצל הנציב זה שיא הניסיון. אני מבקש מהנציב ללכת שלב אחר. אני רק מסביר שנייה את דבריו. הניסיון הראשון, אומר הנציב, הוא לבדוק. אם אברהם ישאל למה, מה יותר לגיטימי מזה? זה הניסיון. אברהם מצטווה לקחת את בנו, את יחידו, אשר אהבת את יצחק. בגזירה כבר נאמרו כל ההוראות, וכל השאלות שיכולות להישאל כבר נתבטלו בגזירה. התשובה היחידה היא אלוהים יראה. השם יראה. קח נא את בנך, את יחידך, אשר אהבת את יצחק, ולך לך אל ארץ המוריה, אל אחד ההרים אשר אומר אליך, שם תעלה אותו לעולה, והעלה הוא שם לעולה על אחד ההרים אשר אומר. וישכם אברהם בבית, להזדרז לעשות מזה. כששאלנו לפלא הזה שאברהם צריך את ההוראה הכפולה, אל תשלח ידך, אל תעש לו מאומה, כשניסינו לברר את הפלא הזה בשם ההוראה הזאת, הזכרנו על פה דברי חז"ל שאמר אברהם, ריבונו של עולם, לחינם באתי. רק קשה לנו לקלוט מה הוא רוצה. רש"י במקור 11 מתאר דו שיח בין אברהם לבין הקדוש ברוך הוא. ולפי עניות דעתי זהו דו שיח בין אברהם לבין עצמו, בדיוק כמו המשך אותו הדו-שיח שהיה בין אברהם להבדיל לבין השטן בדרך, בשלושת הימים בדרך אל העקידה, כשהשטן אמר לו את כל מה שאמר לו, לא נגלה אליך השם, לא אמר לך כך, זקן הולך לשחוט את בנו, ואברהם עומד בניסיון. השטן אז, זה המונולוג הפנימי, זה הדו-שיח של אברהם עם עצמו. גם הדו-שיח הזה זה אברהם עם עצמו. תקשיב מה אומר פה אברהם לקדוש ברוך. אמר רבי אבא, אמר לו אברהם, אפרש לפניך את שיחתי. אגב, ביטוי נפלא. אפרש לפניך את שיחתי. ריבונו של עולם, אני רוצה רק רגע להסביר לך את שני הדברים. אתמול אמרת לי, כי ביצחק יקרא לך זה. וחזרת ואמרת, קח נא את בנך. עכשיו אתה אומר לי, אל תשלח ידך אל הנער? פעם אמרת לי ביצחק. אמרת לי אחר כך, קח את יצחק. עכשיו אתה אומר, אל תשלח. אמר לו הקדוש ברוך הוא, לא אחלל בריתי, ומוצא שפתי לא אשנה. כשאמרתי לך כך, מוצא שפתי לא אשנה. לא אמרתי לך שחתם, אלא העלהו. עסקתי. ביטוי אדיר. העלית אותו? אז קדימה, אחת. עכשיו קודם. עסקתי? ממש. מה לא אמרת לי? אמרת לי כך, אני הבנתי שאני כן הולך לשחות. הרי זה היה הניסיון. אברהם אבינו מצטווה ציווי שבעצם, עם כל מה שקשה לנו להבין בו, בעולם העמוק של אברהם הוא מובן לחלוטין. עד שבאה אותה גזירת הכתוב, שלעולם לא יקריב אדם את בנו לשם שם. עוד רגע נגיע. רש"י הקדוש ברוך הוא בא אל אברהם ורוצה לברר איתו בירור גדול. את אותה יראת השם שגילית לי כל החיים. אני מבקש להוביל אותך לפי העוצמה שלי. אתה אמור לגלות שהקול של הקדוש ברוך הוא על זה אין ויכוח עם הקדוש ברוך הוא. כשהקדוש ברוך הוא אומר, תביא לי את פרי הביקורים שלך מהתאנה שביקרה, מהאשכול שביקרה. כשהקדוש ברוך הוא אומר להבדיל אלף אלפי אלפי הבדלות, הבא לי את פרי ביקוריך מן הבהימה שביקרה. כשהקדוש ברוך הוא בא ואומר לי, שום דבר לא שלך. הכל שלי. הוא אומר לי, זה לא דיון. הכל שלי ואני דורש את זה. אז אין מה לשאול שאלה. כי המשפט הוא אמיתי. זאת אמת. כשהקדוש ברוך הוא אומר לי, אני הולך להחריב את סדום, מה התפקיד שלי? התפקיד שלי הוא לומר, ריבונו של עולם, אני רוצה למצוא סניגוריה על אחד. הוא לא אמר, קח את בנך, את יצחק, כי הוא חטא. כי אני רוצה להחריד. כי אני רוצה לתקן. כי הוא שלי, תעלה לי אותו לעולם. אתה צריך להביא לי את כל מה ששלי. זה נורא, זה קשה, זה בלתי מובן. זה נכון. יצחק הולך לעשות את זה. אברהם ניגש. אברהם עולה עם יצחק בהר. הם מתקדמים. ויעקוד את יצחק בני. איך מתארים חז"ל את ויעקוד את יצחק בנו באותו מדרש מרתק, ידוע. חז"ל הרי שואלים מי ביקש את העקידה. העקידה זו הקשירה, אברהם או יצחק. בתשובה אחת הם אומרים יצחק הוא זה שביקש. אמר לו, אבא, יודע אני שהנפש חצופה. איזה ביקש. אני מבין לגמרי. הקדוש ברוך הוא רוצה אותי. אני עולה לעולם. אנחנו הולכים יחדיו. אנחנו הולכים יחדיו זה לשחוט וזה להישחט. אלה שתי המגמות ההפוכות ביותר. זה יכול לקרות רק אם הגענו לשיא של ההבנה, של עימות בין שני צדדים שמבינים לחלוטין ששנינו של הקדוש ברוך הוא. לכן אנחנו לא הולכים לעשות שני דברים סותרים, אנחנו הולכים לעשות את אותו דבר. הקדוש ברוך הוא אמר לך להעלות אותי לעולה, זה מצווה חלה עליי כמו עליך. אני שב למקורי. לא רוצה. אבל אני צריך לעשות רצוני כרצונך. רבותיי, אתם יודעים מה זה להקריב לעולה? בעולה יש דין. לרצונכם תזבחו. אם זה לא עולה לרצון, זאת לא עולה. אברהם את כל הרצון שלו מקופף לרצון השם ועושה רצונו כרצון אלוקם. ויצחק עובר את אותו מעלה. והוא מבקש להיעקד ואומר, אבא, יודע אני שהנפש חשופה, אוסרני ידיי ורגליי, שמא תזדעזע הנפש כשתראה את המאכלת. ונמצא סכין זז ממקומו, ונמצא את המקריב באלמון. זה לא הבעיה הטכנית של באלמון. הרצון לא יבוא לידי שני. עולה זה לרצונכם. אברהם עומד עם המאכלת. את כל העוצמה, את כל הכוחות, את כל הרצון הוא קלט עכשיו בין 140 שנה. שהקדוש ברוך הוא דורש ממנו להביא לו את עצמו, את הרבה יותר מעצמו, את בנו, את יחידו אשר אהב. כל השאלות ומה עם ההיסטוריה של עם ישראל, ומה עם מה שהבטחת לי, ואתמול אמרת לי. על כל עבודה שעשה ממנו, ממי, מהעין, היה מתפלל ואומר יהי רצון שתהא זו כאילו היא עשויה בבני. כאילו בני שחו. כאילו בני דמו זרות, כאילו בני הוא מופשט, כאילו הוא נקטר ונעשה בשם. זה תחת. והם מגיע לשיא העוצמה של ביטול הרצון אל הרצון האלה. אני שלך, וחיי שלך, ובני שלך, והכל שלך. ריבונו של עולם, אתה מבקש ממני לרדת מהעוצמה הזאת ולגלות אותה דרך עין? לגלות אותה דרך מה? יש אפשרות כזו? יש דרך כזו בו? עמד שם אברהם וביקש ריבונו של עולם שהמקום הזה יהיה השם יראה. כאן במקום הזה השם יראה ויבחר להשרות שכינתו ולהקריב הכל. במקום הזה שיתברר מהי עוצמת הרצון שצריך לבוא איתה, אבל בזה תהיה ניסיון. לא על ידי הקרבת בני. איך אני מרגיש כאילו אני מקריב את בני? כאילו דמו זרוק? הוא לא שלי, אבל אני אחראי עליו לגמרי. ולכן לעולם דמו לא יהיה. איך הוא? רק אתמול נתתי דעתי לדבר שאני חושב שהוא פלא. כולם דנים למה ההר הזה נקרא הר המורים. הנוסח המקובל, רש"י מביא, חז"ל, הוא השם העתיד. ההר שממנו יוצאת הוראה לישראל, או הוראה לעולם. הנה למשל במקור 13. לך לך אל ארץ המוריה. רבי חייא רבא ורבי ינא, אחד אמר למקום שהוראה יצאה לעולם, חסר פה בצילום, ואחד אמר למקום שיראה יצאה לעולם. יש מי שאומרים הר המוריה מראשון גבעת המור, הר המור, הריח, הקטורי, המקום שבו מקטירים קטורי. הרשב"ם מפרש פירוש שבטח כשרואים אותו בהתחלה הוא נראה כל כך אקדמאי, כל כך יבש, כל כך מעצבן. אומר הרשב"ם, הר המוריה, למה הוא נקרא כך? מקור 13. המוריה, האמוריה, כמו מארץ האמורי. רק א' נעלמה. הרבה א' אם חסרים, ובדי דוגמאות, בימש חושך. בימש חושך, במצרים, הכוונה היא, כמו ויאמש. לא יהל כמו לא יאהל. וכך, בלי המון מקורות, שהאלף נופל. אז הוא נראה ככה פשטן, דביר גיאוגרפי. המקום היה ארץ האמורי. נראית לא. הרי הדבר הראשון שצריך לברר כשלומדים את עקדת יצחק, ויצחק, זה היה פלא אדיר שאבא הולך לשחוט את זה. ודאי אדיר. הוא התחנך הפוך בבית. אבל אולי לא היה בית אחר בכלל באזור שבו אבא לא לקח רח את בנו למון. צריך להבין איפה אנחנו חיים. מי לא לקח את בנו למון? מעביר בנו וביתו באש? חובר חבר? ההר הזה נקרא הר המוריה, מפני שעד לעקידה הוא היה ההר של האמוריים. דרכי האמורי, מעשה האמורי, הוא בדיוק הוויכוח האדיר שיש בינינו לבינם. הטענה של האמורי, של העבודה זרה שהיא מגיעה לסיעה, זה שאני מבטא את הכל, וכשאני מגיע לסיא של אקסטזה, של עבודת השם, של אקסטטיות כזאת של עבודת השם, אני מקריב את לי. ואל ההר הזה צריך להגיע אברהם, ולהפוך אותו מהר האמוריים להר המוריה, ולהוציא משם את ההוראה לעולם ואת היראה לעולם. ושם לגלות עסקתי אחר. הוא לא שלך, אבל אתה אחראי. אתה לא, במרכאות כפולות, תזכה להגיע להיתר כזה להקריב את בנך. לעולם, חס וחלילה, השאיפות שלנו עבור. אבל אתה תצטרך לחוש בתפילת שחרית שלך ובתפילת מנחה שלך, כאילו הגעת לעולם. שלעשות את זה, זה הדבר המגונה ביותר. אתה אמור להגיע לעוצמה האקסטטית הזאת של עבודת השם, אבל לעולם לא לעשות. אשר לא ציוויתי ולא עלתה ליבי, כך אומר המדרש, זה יצחק בהר המוריה. מעולם לא עלתה ליבי. העלה הוא אמר לך, לא שחטאתי. הניסיון הוא לקחת את נדב ואביהו כשהם מקריבים את אותה אש, ולהגיד להם באמצע, עכשיו לא. אדם גדול לא מתנשא בזה שאסור לו לאכול אלכוהול. זה לא הבעיות שלו. אדם גדול מתנשא בזה שהוא את העוצמות הגדולות ביותר שיש לו בעולם אמור לגלות דרך היום יום. כי הוא לגבי בנו בעל תפקיד אחר לגמרי מהתפיסה האמורית שלו. האמוריים מייצגים את השיא של בחוקותיהם לא תלכו. רש"י אומר, בחוקותיהם לא תלכו, בדרכי האמור. ותוספתא, במסכת שבת, ביטוי, אין לך בכל העממים קשה יותר מן האמורי. שכל זמן שאדם קשה, קוראים אותו אמורי. אז תיקח את האמוריות הזאת, ותנדן אותה להרם. זה אתה ידעתי כי ירא אלוהים אתה. אתה? כאשר אתה לא מקריב. לא כאשר אתה. אתה כאשר לא חסכת את בנך, את יחידך? אבל אתה מבין את הציווי. אל תשלח לך. לחינם באת? חסך. באת כדי לגלות שלכל אחד יש את העין שלו, האחוז בסבך וקרנם, המונח שם מששת ימי בראשית, ומבקש שיעלו אותו חזרה עם המקור שלו. באת כדי לגלות שתפקידם של ישראל הוא להגיע אל שיא הרצון. הם מבטלים לחלוטין את הרצון בפני רצון השם. הם עושים לגמרי את רצון השם. אבל לעולם הם לא יחריבו. הם לעולם לא יגיעו לעבודה הזרה. שמתוך הרצון לעבוד את הקדוש ברוך הוא בשלב מסוים, אתה יכול לעשות את זה על חשבון חייך, חיי בלך. גם בחי בהם, זה חלק מהעבודה שלך. הפקטי, אברהם כבר בנה מזבחות לפניכם, אבל הוא עוד לא הקריב קורבנו. ואף מזה. הוא בא להקריב כאן את הקורבן הראשון שלו. הוא בא בעצם לשנות ממה שהיה עד עכשיו בעולם. כבר הוקרבו קורבנו. אבל הוא בא לחדש לא איך צדיק אחד מקריב קורבן. לאיך יוכל לקום בית שבו עולותיהם ודבחיהם יהיו לרצון המזבח. איך אפשר יהיה להקים מקום שממנו תצא הוראה וממנו תצא יראה לעולם. במקום הזה נפרדים אברהם ויצחק. זה הפלא הגדול. בזמן הקצרצר רק את ההערה. אברהם שב אל נערב. הוא שב אל נערב, ועכשיו הולך איתם יחדיו אל באר שבע. הוא הלך יחדיו אל באר שבע עד עכשיו רק, לא אל באר שבע, יחדיו, סליחה, הוא הלך רק עם הקדוש, עם איתך. וילכו שניהם יחדיו. הנערים עם החמור היו רחוקים מאוד מחייו של אברהם ומחייו של יצחק בהר המורים. עכשיו, כשנגמרה פרשת העקידה, יוצאים שני האנשים האלו לשני מקומות. קרתה פה טרגדיה. אברהם אמר, ונשתחווה ונשובה עליכם, ונתנבא שזה יהיה, למרות שריאלית חשב שהוא חוזר לבד. ובסופו של דבר, שיצחק באמת קיים, הנבואה לא מרשימה את עצמה, ואברהם חוזר כן. אברהם אמר, אברהם ויצחק בעקידה, זאת התפצלות של שני אבות. זה התוצאה של אי ביטולו של הבן אל העם. כאן נמצא השיא של מקום. רש"י אומר, כי ברך אברכך והרבה הרבה את זרעך. רש"י במקור 8, למה הכפילות? ברך אברכך. הרבה הרבה, אחת לאב ואחת לבן. הרבה הרבה, אחת לאב ואחת לבן. יש דבר מרתק. אברהם הוא האבא היחיד מכל האבות שלא מברך את בנו. הוא כל כך מחובר אליו, הוא לא מברך. אחרי מות אברהם, בסוף פרשת חיי שרה, ויהי אחרי מות אברהם, ויברך אלוהים את יצחק בנו. רש"י אומר שם דבר כל כך מוזר, שאברהם ראה, צפה שעתיד עשיו לצאת מיצחק, אז הוא אמר, אני משאיר לקדוש ברוך הוא כבר לעשות את זה, יבוא בעל הברכות. יצחק היה שוקל את זה בברכות, אז היינו חוסכים כמעט פרשה שלמה, אם הוא היה הולך בכיוון. אמר אברהם, יבוא בעלו. יעקב פרשה שלמה מברך את כולם. היי לשמעון ולוי, זה מרחק קצת אחר, אבל מברכים את כולם. לא רק את יצחק אברהם לא מברך, את אף אחד. מצד שני כתוב שם מיד לפניכם שהוא נותן לבני הפילגשים מתנות, הוא משלח אותם בעודנו חי. וליצחק כתוב וייתן את כל אשר לו. ליצחק. מה זה כל אשר לו? הנה רשי, הרי כל אשר לו ודאי לא יכול להיות כל אשר לו, חלק הוא נתן לבני הפילגשים. זה כל לא יכול להיות כל אשר לו. פרטים, מה זה משנה, את כל מה שנשאר. רשי אומר אחרת, כמו שהוא מסביר תמיד במילה כל. כל אשר לו אומר רשי, את הדבר שהוא הכל. מה זה הכל אצלו? את הכוח לברך. אמר לו הקדוש ברוך הוא נתן לי כוח לברך, ואמר לי ואהיה ברכה. קח אותו, תעביר הלאה. אבל הוא לא אמר. אני דעתי פה מתגלה הדמות הזאת של אברהם בקשר עם יצחק, זה דבר מוזר. אברהם לא מבטל את יצחק אליו. הוא נותן לו את הכוח של אברהם. אבל לא הוא מברך. הוא לא שחט אותו. הוא לא העלה אותו לרצון לפני הקדוש ברוך הוא. הוא העלה אותו למזבח. הוא נותן לו את הכוח להיות. אברהם שב אל נערם. כי זו דרכו של אברהם. יצחק הולך לבית מדרשו של שם. יצחק הולך לראות את הכל בראייה אחרת, בעולם אחר לחלוטין. בעולם יצחק היא כזה, שמי שרואים את הדברים מן השמיים, ראי כי זקן יצחק ותיכנה עיניו מראות. יצחק המתעבר בעקידה, עולה לאוהל שם ומגיע למקום אחר. אברהם התחייב ונשתחווה ונשוב. אבל הוא לא אמר איך. הפלא הוא שיצחק שב אל הנערים. חז"ל לימדו ששני הנערים היו ישמעאל ואליעזר. הפגישה הבאה שלנו עם יצחק היא כשיצחק בבאר לחי רואים. בבאר לחי רואי, אומר היונתן בן עוזיאל שם, היה בית מדרשו של שם. לשם הוא הלך כדי להחזיר את ישמעאל אל אברהם, ושם פוגש אותו אליעזר כדי להחזיר אותו אל יצחק. הנערים ייפגשו איתו בדרך שלו. הם ייפגשו עם אברהם בדרך שלו. לאב יש את הזכות, את החובה, להעלות את הבן למזבח. אבל הוא לא ישמע. הוא ייתן לו את הכוח להיות הוא. אבל הוא לא יוציא ממנו. הוא לא יוריד ממנו. הוא לא יפחית ממנו. הוא לא יזהה איתו שום דבר. הוא רק ירומם אותו להיות מוכן. אברהם אל הנערים, יצחק אל העולם השמיימי שלו, ושניהם מקיימים את הנבואה ונשתחווה ונשובה עליהם. זה בדרכו וזה בדרכו. זאת העקידה. בסופה של העקידה, מביאים פסוקים קצרים מאוד, שמבשרים על הולדתה של רבקה. פסוקים שמבשרים על ההמשך הזה של אבות ואימהות חלק ב'. ובסוגיה הזאת, באמת בעזרת השם בפרשה הבאה, בשבוע הבא, ערב טוב.